ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל ויוסי יהושע.
מה אני אומר?
בוקר טוב, מה נשמע?
בוקר טוב, מה קורה?
בסדר גמור, איך אתה?
ברוך השם, בסדר.
כן.
עייף.
עייף. כולנו עייפים. אבל הדרך עוד ארוכה.
הדרך הארוכה היא ברבה.
הדרך ארוכה.
אנשים להתעורר, הבנו, עייפים, בסדר, התחיל יום חדש. לא להתחיל
לא,
פה...
לא, סוף שבוע זה. עכשיו, נו.
סוף שבוע, שבס, סוף שבוע, סוף שבוע, סוף שבוע. כן, מה קורה?
בסדר גמור, אני עם עבודה, מה?
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 מה חדש?
צבא נותן עבודה, לא?
למה, קצת המנהרות נותנים עבודה.
עוד פעם המנהרות, על קרקע, תת קרקע, ואתה לא יכול להרחיב. נו, די, עזוב את זה. על הסיפורים שלך.
על החיסול.
ברור, תראה איזה שבוע יפה, מה אתה רוצה? בכלל.
אני לא יודע מי עשה את זה.
אתה לא יודע מי עשה את זה.
לא יודע, אף אחד לא לקח אחריות.
ואתה יודע, דני דנון לקח.
דני דנון, כל הכבוד לדני דנון.
כל הכבוד לדני דנון על המבצע. אבל בסך הכל, אתה רואה שיפור? יפה. אי אפשר לצבוע הכל בשחור. אתמול, רק במהלך היממה האחרונה, 9 מחבלי חזבאללה, פעילים שלו, נהרגו. מפקד שטח בן הקורה, דרג ביניים, חוסל. עבודה שיטתית נגד תשתיות שלו בקו המגע, בצורה מסודרת. אתה רואה שיפור בביצועים. אז אתה יודע, כמו שביקרנו את הצבא בתחילת המלחמה הזו, מהעמקת פתיחה ועד אוזלת היד בפעילות ההתקפית של צהל בפיקוד צפון. עכשיו אתה רואה שינוי. פעולה שבוצעה בדחיה. בוא, חתכת אירוע. מי שעשה אותה. שפר את ההרתעה, גורם לנסראללה להזיע. אני יודע שאנחנו עסוקים, אתה שם לב, כאילו, אתה שם לב מה קורה עכשיו בישראל? איך אנחנו נותנים לנסראללה את כל הדפאות, ינון. איך הוא יגיב, לאן הוא יגיב, רגע, כדאי ככה, לא כדאי ככה, למה צריך לתת לו את הרעיונות?
כתב לי ברוך ידיד,
כן?
הפרשן שלנו לענייני ערבים ב-14,
כן?
בתגובה לחיסול ארורי הופיע מונח חדש, ביטוי איראני יצירתי, סבלנות אסטרטגית. בתגובה לחיסולו של אל-ארורי אומרים במשמרות המהפכה, הסבלנות האסטרטגית שלנו לא לחרוג ממסגרת ההיגיון.
אוקיי.
הנחיית חמינאי לנקוט סבלנות אסטרטגית מול ארצות הברית, ככה ניו יורק טיימס.
כן,
בעברית הוא אומר, קוראים לזה אכלה. בחמאסית זו השפלה.
טוב, לאט לאט עם האכלה, לאט לאט עם זה, בוא נראה איך הוא יבחר תגובה. אני מדבר איתך על משהו אחר, אתה רואה אצלנו בתקשורת, פרשנים לשעבר, מה נסראללה יעשה? אנחנו נותנים לו את כל הדפאות. הוא פותח טלוויזיה, רגע, את זה, זה בסדר, אנחנו, אין לו הרבה, הוא חייב יהיה להגיב. למה הוא יהיה חייב להגיב? הוא חייב להגיב לעומק. הוא יהיה חייב להגיב, למה?
מי אמר את זה?
כל מיני, עזוב אותי עם שמות.
תן לי שמות, שמות, אל תדבר איתי אמורפי.
אני לא מדבר איתך
אמור. אני רוצה שמות.
תגיד.
שמות, מי?
כן. אבל זה לא הגיוני, תקשיב, ראית את הנאום שלו? הנאום שלו אתמול, פרשן פוליטי של נסראללה. בדיוק, תראה, שים לב איך הוא יודע לנתח אותנו היטב. הוא רואה גם את השינוי, אומר, התחלתם כך. ועכשיו אתם חזרתם לריב, ולכל אחד את השני. זה את הכל, את הכל, הוא פרשן פוליטי מספר אחד. סינואר נכנס יפה לזה, מבין היטב גם כן את החברה הישראלית, אבל לא יושב ומנתח כמו, ותראה את הניתוח שלו. ואני חושב שלא נכון לתת לו את כל המידע הזה. לא? מה? באיזה פלונטר הוא נמצא? הוא יהיה חייב להגיב בנקודה כזאת, לנקודה כזו, לא? ומי אמר שהוא חייב להגיב? למה לא לשדר לו? אם תגיב, תחטוף. זהו. אתה מבין מה אני אומר?
ברור, תודה. ברור.
תודה רבה. אז בסך הכל, בהקשר של הצפון, אני חושב שפחות גרוע. אני לא חושב ש... אנחנו מנצחים, או לא יודע מה, אבל אי אפשר לצייר את זה כל כך רע. בדרום, צריך להגביר לחץ, גם בחאן יונס.
זהו, שבדרום, הבנתי שנכנסו עכשיו לעוד איזה מחנה פליטי משהו היום.
כן, אבל אותי מעניין רק חאן יונס. גם אותך, אני חושב.
כן, כן.
וללחוץ יותר.
תראה, מחבלים אין. מחבלים אין.
בסדר, אבל לחץ.
זאת אומרת, כולם מתחבים מתחת לאדמה.
נכון.
אין אירועים כמעט.
נכון.
זה מקרין גם על...
על זה שגם הצד השני גם לא רוצה...
לא, על זה שלנו אין הרבה נפגעים, אבל גם אין תקריות, כי הם פשוט לא יוצאים כמעט. דווקא יציאה אחורה אולי תוציא אותה, אתה יודע, מהערים, תוציא אותה מאחורים שלהם.
אבל הערים פחות, זה לא מעניין. כדי לגמור את האירוע הזה, אתה צריך לגמור את חאן יונס.
יפה, עכשיו בחאן יונס עושים את הפרויקט, עושים את הפרויקט, הפרויקט עובד, עובד, עובדים, עובדים, עובדים. בימים האחרונים לא היה איזו התפתחות דרמטית.
כן.
אבל נקווה לטוב בעזרת השם, תשמע, מתקדמים.
כן. צריך להתקדם אולי קצת יותר טוב. יש שם שבע חטיבות, בואו תתחילו להביא קצת תוצאות.
זה לא קשור למספר החטיבות, זה קשור למספר הראשים של הפעולה שאתה עובד מתחת לקרקע.
יש שבעה, יש מספיק ראשים, אנחנו נלחמים יפה מתחת לקרקע, ונדמה לי שצריך טיפה לראות יותר תוצאות באזור הזה.
נו באמת,
נו באמת, מה לעשות?
נדמה לי שצריך לראות טיפה יותר תוצאות.
כן, מה לעשות? אוסטיגר
תמייסר.
כן, בדיוק, כן, לא, נשב ונספר פה שהכל בסדר, לא? כשאני אומר לך שצהל ישתפר בצפון,
לא, אז אתה אומר,
אז לפרגן לצהל בצפון.
חבר'ה, אני רוצה לראות יותר תוצאות.
כן, בחאן יונס אני רוצה לראות יותר תוצאות.
אדוני, אם נכנסים למנהרות ולא נתקלים במחבלים, זה לא אומר שאין תוצאות, זה אומר שעוד לא נתקלו במחבלים, מתקדמים.
אז אולי מתקדמים לאט מדי,
אבל מתקדמים לאט כדי שלא יהיו נפגעים.
לא,
אתה יודע כמה כלבים כבר נהרגו שם?
יודע, זה רק מלמד אותך, כשאתה שומע על הכלבים גם, על הלחימה בתת קרקע.
נכון.
ויש לחימה בתת קרקע, והיא משמעותית, ואם מסתכלים על סינואר, אם הוא מנתח את האירוע, על הניתוח שלו לאירוע, לא רק סינואר, גם האיראנים, גם חיזבאללה, לא בטוח שכולם האמינו שאנחנו נתמרן, הם גם שמעו קולות פה בישראל של כל מיני אנשים לא לתמרן.
כל השנים.
לא, גם נתניהו חשב אם כדאי לתמרן.
הנה, קפץ לו נתניהו.
הוא לא חשש מלתמרן.
הביבי קפץ לו.
נתניהו לא חשש, כאילו ישב לו בריק על האוזן, פתאום הוא לא חשש לתמרן. תגיד, נו, די. די.
תמרן או לא תמרן? מה אתה רוצה?
תמרן בסוף, אבל האם חשש...
מה אתה, כאילו...
לא, אבל רגע, אני רוצה לפרגן, שנייה.
לא, גם כשמתמרן, אז אתה אומר...
אבל תן להשלים את הטיעון, רגע, שנייה. כל מה שאני אומר, כשמסתכלים פה על האזור, הם אומרים, וואלה, חשבנו שהם לא יתמרנו, תמרנו, תמרנו לעומק, למחנות הפליטים, נכנסו לעזה, עזה תחתית, נכנסו לחאן יונס, תראו כמה זמן ואיזה מחיר מוכנים שלם, והישראלים עוד מוכנים להמשיך להילחם. אני לא בטוח שכשמישהו ניתח את ה... דפאות מבחינתו, איך ישראל תפעל, הוא האמין שנפעל בצורה הזו. לא בטוח. והוא רואה שכן, וקנה לגבי הצפון, אם אנחנו עשינו את זה, בסדר? אם אנחנו עשינו את זה. שמע, זה שיחוק מבצעי. זה שיחוק מבצעי. מודיעיני. ראיתי שגם תייחס לזה.
מי?
לא, ראש המוסד אמר איזושהי אמירה.
כן.
כן. אני אגיד שעדיף היה שראש השב"כ יאמר את זה, ולא ראש המוסד.
אני אגיד לך שאני חושב שאתה טועה, כי במידה וישראל הייתה עושה את זה, אז זה שיתוף פעולה של הרבה מאוד יחידות.
של מי?
גם של המוסד, גם של השב"כ, גם של 504.
אני אחסוך לך את זה. מי אחראי על תיק חמאס בלבנון?
יוסף במקרה
מה החלק של כל ארגון אם היה, אבל בואו אני יכול לא יודעים מי עשה את זה.
טוב, אתם מתודרכים יפה, בסדר, הבנתי את התדרוך.
מי זה תודרכים?
הבנתי את התדרוך,
עכשיו תתראה, רק שנייה, אני עכשיו לא יודע מי עשה את זה, אבל עד עכשיו אנחנו קראנו לשבק את הצורה, ואני אמרתי לך, אי אפשר לנקות את שבק מהאירוע של זה, כשאתה צעקת רק חליבה, חליבה, בראש שלך היה רק חליבה, אמרתי לך, איפה רונן בר ואיפה השבק. אבל אם היה אירוע כזה, כמו שהוא קרה, אז יש מחזיקים תיק כזה.
זה לא משנה.
ואם היה, בוא נגיד, אתה יודע מה,
אני אלך איתך. אם זה היה שותפות של ישראל, אז גם המוסד לא היה מעורב בזה.
באמת תודה שהיה משותף. באמת תודה, אני לא אמרתי.
מלחמות הקרדיטים שלכם זה משהו, באמת.
לא, אני רק רוצה לתת, אם זה קרה, ואם זה קרה, בסדר? אז אני אומר שיש ארגון אחד, שאם זה כך, זה אחריות עליו, וכשהאחריות עליו היא לפי שלונות,
אני חושב שזה יותר מורכב מאיך שאתה מציג את זה.
ברור, הכל יותר מורכב. הפועל, טוב שאתה לא מכניס לי פה, אני לא יודע מה זה, שגם אגף הלוגיסטיקה היה אחראי לזה.
לא, לא.
בסדר, אבל עזוב, נו.
אמרתי לך.
הבנת.
שבק, מוסד, 504, אני מניח שאם זה היה...
טוב שנכנסת גם את כל הזה, בסדר, נו, באמת.
נו, מה לעשות, כן, נו, בסדר. טוב, בסדר.
תפרגן פעם, מה קרה?
אני מפרגן, אני מפרגן לכולם, אני מפרגן לכולם, מה הקטע? רונן בר היה איתי במבצע אלם חמודות.
נו, יש שיר כזה, אתה מכיר את השיר?
אלם חמודות לחרודיה.
יד ביד.
יד ביד.
ללכת לטייל.
ללכת לטייל.
יפה.
لا 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 ולנו יש את ארץ ישראל.
יפה לך. תשים את השיר הזה בסוף.
לא, בסוף כבר תפוס היום.
מה תפוס? מה אתה תומן למחמודות?
תפוס, יש פה...
התחלת עכשיו שירי שבת וניגונים,
לא,
זה
לא,
מה?
לא, לא, זה...
מה? סיכמנו שתאריכה מוזיקלית המשאיר לי, לא?
כן, אבל תה, נתפס, נתפס.
נתפס?
כן.
בסדר, נתפל בזה.
בסדר, יש פה בקשות,
בקיצור, לענייננו, כן. נסכם כן. את זה.
ש... תסכם לנו את האירוע, בבקשה, כן.
נסכם את האירוע הזה, שאם היה כזה... בחלוקת הקרדיט נראה לי שזה היה משם, ונראה לי שאם היה, זה היה מנוהל מאיזשהו מקום, זה היה מנוהל מהמטה הזה, ולא מהמטה, הוא נראה לי.
טוב, מה עוד?
מה עוד?
מה עוד? דבר אליי, דבר אליי, מה...
דבר אליי בפרחים.
מה עוד אפשר זה? מה עם ה... עם ה... איך זה נקרא? עידוד הגירה. עידוד הגירה. האם אתה חושב שממשלת ישראל, אתמול התגיע אלינו לפטריוטים מיקי זוהר, שחטנו אותו על העידוד הגירה. הוא התחיל להגיד, אי אפשר, מה אי אפשר, הרגנו אותו. אבל...
רגע, לא הבנתי, אם הם רוצים לצאת...
למה לא לעודד, 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 להציע כסף, להציע תנאים, קופונים בשופרסל, משהו, להציע. למה לא, למה לא?
אין שום בעיה.
מה הבעיה?
באמת אין בעיה.
כל הנדב ויאלים פה, ני, 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 ני.
תגיד, אני לא רואה בזה שום בעיה.
נו.
אם רוצים לצאת שיצוץ, צריך לעודד את זה, גם את היציאה. אבל מי רוצה לקלוט אותם? אתה רואה שאף אחד לא רוצה לקלוט.
קונגו, הבנתי, יש דיבורים עם קונגו.
אתה צוחק או שאתה
רוצה? לא, אני רציני. אני חושב שצדק היסטורי יהיה אם תקום מדינה פלסטינית באוגנדה.
אוקיי.
שהפרויקט הציוני יקים לו...
מי הפרויקטור? תמנה לזה פרויקטור, אצלנו פה...
גל הירש, ניצן אלון.
ניצן אלון. השון, שלא תהיה מחאה על המינוי שלו בקורם לנתניהו.
הדרך היחידה כאילו לפגוע במשהו תדמיתית זה שנתניהו ימנה את מי שיעמוד בראשו. ברגע שנתניהו עושה את זה, זהו, כאילו זה עבוד.
אני חושב שזה רעיון טוב, מה הבעיה?
אוקיי, מה לגבי התיישבות?
התיישבות לא עזוב אותנו.
למה לא?
תגיד, איך אתה יכול להגיד? נגיד, ועזוב עכשיו
את... בתוחמת הצפונית.
איפה מי? ומי יגן עליה? מי? אתה בעוד אוגדה שתגן עליה?
מה הבעיה להגן בתוחמת הצפונית?
ברור.
למה? על נתיב העשרה אתה כן יכול להגיד? תעשה את הגדר מעבר לתוחמת הצפונית.
עזוב. הלאה, עזוב, דלג על ההתיישבות, דלג.
מה? למה אתה שלילי? למה אתה שלילי?
כי אם אתה רוצה להוציא אותם, זה בסדר. אם הם רוצים לעזוב, בסדר גמור. לגבי ההתיישבות, לא עובר.
אם אתה שולט ברצועת עזה ביטחונית.
אם אתה, נו, תגיד, אתה...
למה אתה שלילי?
אני לא שלילי, אני חושב שאין איזה התכנות, חבל האנרגיה.
מצד האמת אין ספק שצריך לעשות שם התיישבות.
מצד האמת, אוקיי.
מצד האמת, שהם צריכים לשלם את המחיר, ואנחנו צריכים להתיישב.
הם משלמים את המחיר.
הם צריכים לשלם את המחיר.
כמה שסינואר יספר סיפורים, הם משלמים את המחיר.
בסדר, בסדר, הם שילמו גם בשומר חומות ובצוק איתן.
באמת דומה, זה דומה למחיר
ששילמו. שילמו מחיר ושילמו מחיר.
מה שילמו בשומר חומות? שומר. מה הם שילמו? איזה מחיר שילמו?
לא שומר חומות, בסדר.
בצוק איתן קצת, מה איפה שילמו? קצת? קצת באופרת יצוקה, קצת, אם כבר, קצת.
כה, פתאום זה קצת.
מה לעשות, בהשוואה לזה?
הרוגים.
בסדר, מה אתה רוצה? בהשוואה, אתה מדבר על השאלה מחיר, בוא, אנחנו פה על 20 ו... מה אתה משווה בכלל? ופה 70% מהבתים הרוסים. תגיד, אתה משווה, אז החרבה, כל הרצועה.
רק 20%?
70.
70. 70.
אתה שומע מה שאתה רוצה.
הבנתי, לא. 70% פגיעה חלקית.
בסדר. לא,
תדבר איתי על פגיעה מעל השמדה מלאה טוטלית של 70%.
נשאיר את ההנדסה ושיפרקו שם.
בסדר, אוקיי. שלא יהיה לאן לחזור 10 שנים.
אני חושב שזה ייקח להם, זה משך הזמן שיקח להם לשקם את האירוע הזה.
טוב, אני חושב שכן צריך להתיישב, בסדר? זו דעתי.
זו דעתך.
כן, זו דעתי. בסדר.
איך אתה רואה את הקשר מול האמריקאים? מה דעתך?
בסדר גמור, מה הבעיה? כן.
לא יודע, שמוזיזו עכשיו את ה... עושת מטוסים.
נו, אז הזיזו אותה עושת מטוסים, מה זה אומר?
לא, שואל רק את דעתך, מה חושבים בעצם?
למה הם הזיזו אותה?
תלוי את משואלים. חג המולד, שמעתי גם תירוץ כזה, רוצים להחזיר אותה. רצו לזה, חופשות, להחליף וזה, והודיעו בזמן. תשמע, אם מסתכלים על האיראנים, הדבר הראשון שהאיראנים מסתכלים עליו בהקשר של הרתעה הישראלית, זה הקשר בינינו, בין ירושלים לוושינגטון. ואני חושב עד עכשיו, עד האירוע הזה, אני חושב שהם ראו שאנחנו בקשר מצוין. אני לא יודע אם רצו להיות פה, אני לא יודע באמת מה היה בחדרים, אבל תמיד היה עדיף שהכלי הזה היה נמצא פה, אבל גם בלי הכלי הזה אפשר לעבוד. לא שהאמריקאים היו מתכוונים לתקוף במקומנו. אבל בסך הכל, מה היינו עושים בלעדיהם? תגיד, איך מישהו חשב לריב איתם? כל פעם שמישהו יחשב לריב איתם, שיזכור.
תשמע,
243,
סגרו פה מערכים של...
243 מטוסים פלוס 20
מיליון. למה? כי סגרו פה מערכים של... של נכון? איך זה נקרא? של טעס וכאלה. כן.
לא, לא, קודם כל את הצבא הקטין, אז מה היום זה
לא,
קשור
מהחלטה? לא, אבל
מה, גם... ש... לקנות, ש...
של חימושים.
מה היית קודם, זה עניין של החלטה. זה לא קשור לשום דבר
לא,
כזה.
לא, אבל היכולת שלך לייצר חימושים קטנה בעיה, מאוד.
לא, 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 שום כן, דבר, כן, זה כן. ההחלטה שלך. היית יכול לקנות מאמריקאים, היית יכול לעשות המון דברים. החליטו צבא קטן. זה המחיר של צבא קטן, שעכשיו אתה משלם ביוקר.
יש הבדל בין צבא קטן לבין התחמשות.
נו, מה זה? זה חלק מזה. מה זאת אומרת?
לא, אתה יכול לעשות צבא קטן עם הרבה חימושים.
מה אתה אומר? נו, אז למה הוא לא קנה?
נו, בסדר. הוא לא קנה, הוא לא קנה.
הוא לא קנה.
קפץ לו הביבי, כל היום הביבי.
כן, למה הוא לא קנה?
הוא צריך להצדיק את החזרה שלו למערכת.
איזה חזרה למערכת
שלו בראשון, כן?
תגיד.
אתה נוסע שם לראשון?
כן, אבל יש לי שאלה לך. למה אתה כל הסוג בביקורת תקשורת על זה? אבל ראיתי שסודרי עשה לך עבודה יפה.
משהו.
ברור, כמה דקות השקעת ברפורמה.
מה הוא רוצה בציוץ הזה? לא הבנתי מה הוא רוצה מהחיים שלי. מה הבעיה? מה, לא נתעסק בזה? לא הבנתי.
אבל כשאחרים מתעסקים, אתה מפרק אותם.
שאלה איך מתעסקים? שאלה מה אומרים?
תראה, אני במקרה פספסתי את התוכנית. התוכנית אחת פספסתי השבוע, אז
יש לי תחושה.
עם הרפורמה. לא, גם הדו-ספרתי.
אתמול גם כמעט עשינו דו-ספרתי.
כמעט, כן?
9-7.
יפה.
כן.
יפה.
בשעה הראשונה.
כן. ראיתי שהולכים להעתיק אותך, פטריוטים עם זהו.
אייל ברקוביץ'.
אייל ברקוביץ'.
מעניין. מה, הוא הולך לעשות את זה כל יום?
לא יודע, קראתי, שמעתי, לא יודע אם זה כל יום, אין לי מושג.
טוב.
עצם הרעיון, אתה רואה?
אוקיי.
ככה אחוזים.
טוב.
של מי היה הרעיון של הפטריוטים שלך?
לא, אני החלפתי, מי שהתחיל את הפטריוטים זה הראל.
אה, כן?
כן, ואז הורידו אותה, ואז כשהחזירו אני נכנסתי.
יפה, אתה רואה את המודל החיגוי.
כן.
מה עוד
תבקשי מאיתנו מכורה
ואין
עדיין מה עוד תבקשי מאיתנו
מכורה
ואין עדיין כולם מלאו
בצמנו בר ויקוונו
יין
לא 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 בתינו הומים הומים מתינוקות
לא איך זה הולך
ובהמתנו
נהייתי זקן.
מה עוד תבקשים מאיתנו מחורה?
אני כבר יודע יותר שירים של עומר אדם מאשר את השירים האלה. זאת הבעיה. זאת הבעיה. חרבו דרבו.
כן.
טוב, שר, נראה לי שהשיחה הזאת לא מתקדמת לשום מקום.
למה?
תביא עוד נושא.
תגיד.
תגיד.
רק לא משפטי.
תביא משפטי, מה הבעיה?
לא, לא מעניין. לא, אל תכניס אותנו עכשיו להם זה. אנשים יצאו מזה, אין להם כוח. לא מעניין אותם. באמת, באמת. המשפטי הורג את המאזינים, זה לא מתאים. באמת, אנשים בורחים, וגם לא רוצים מריבות. רוצים לראות איך אני כל פעם
רוצים ממך. אתה יודע מה הורג את המאזינים.
האמת שכן.
אתה יודע.
האמת שכן.
כן, הוא יודע.
כן.
אוקיי.
והמריבות שלך, וכשאתה נכנס לזה, מרחיק. זה נמאס לציבור מזה, תאמין לי.
נמאס
מהמלחמות. מהמלחמות
של בן ושלי?
יותר בתקשורת. בכלל, באופן כללי, נמאס להם. בכל מפגש, בכל הרצאה, בכל זה. כל השיח, אתה משאיר לאנשים שאלות תשובות על התקשורת.
וואלה?
אתה לא מאמין.
מה?
למה ככה?
שמה?
למה הפאנלים ככה, ולמה אתם חכרי מלחמה, ולמה אתם...
נו, זה על הרוצה הטבלה.
אה, כן, 14 לא.
כן, לא. לא, 14 לא.
והפטריוטים לא מחכרים, ולא כלום.
לא, לא.
טוב, טוב.
לא.
חצי מהפטריוטים זה ביקורת תקשורת.
כשמדברים איתך בכל ההרצאות שלך על התקשורת, למי מתכוונים?
למי מתכוונים?
לערוץ 12 ו-13.
אני אגיד לך, כי הם ניזונים ממך, אלה
ששואלים. אה, ניזונים ממני.
אבל ינון אמר. אתה מבין
מה אני אומר? בסדר, טוב, יש לנו דיווחי תנועה, ראות מתיתיהו ארגון, תיתן לנו כמה דיווחי תנועה. מיד לאחרן יהיו מספר פרסומות, קובץ קצר של פרסומות, ולאחר מכן אנחנו נמשיך פה עם רעיונות. אפשר להתפזר בקטנה, לא ללכת רחוק מדי, תודה. שלום מרב גלבוע דלל.
שלום לך.
הבן גיא, חטוף בעזה. כן, תכף נקדש את זה. חכו שנייה, אל תעלמו. מירב?
כן.
היי. הבן גיא חטוף בעזה.
נכון.
איך את?
נורא, גרוע. לקחו לי את הלב. לא שישמע.
את ישנה בלילות?
רק שאני לוקחת כדור שינה.
איך התחושה של להתעורר?
אתה מתעורר, אתה מתעורר, ופתאום הכל חוזר אליך, ואתה... זה מטורף. אני לא חושבת שמישהו יכול בכלל לחשוב, כאילו, אפשר לנסות להזדהות, אבל אפשר להבין. זה משהו משתק, כואב, בצורה מטורפת. וכל בוקר שאתה קם, אתה קם המציאות. אם נרדמת בכלל. והמציאות מכה בך.
הוא היה במסיבה.
הוא היה במסיבה.
ויש צילום שלו, וידאו נחטף, נכון?
גיא נסע למסיבה הראשונה שלו, של שלום ואהבה. שני הילדים שלי היום במסיבה. הבכור גל נסע להיות איתו, כי זו המסיבה הראשונה, והגיע בזריחה, בדיוק שהגיע בלגן. גל הצליח להסתתר 10 שעות בשדות, בתוך ודי.
וואו.
וגיא נחטף, ואני חושבת שהוא היה בין הראשונים שהגיעו לעזה.
ראיתם תמונות שלו?
כן. ראינו תמונה שלו שהוא מובל על ידי מחבל, ותמונה אחת בטנדר, ותמונה אחת כבר בתוך חדר.
הוא דיבר שם?
הוא אמר את השם שלו.
ומאז מה התקנו אתכם בישראל? הצוות של...
דבר.
כלום?
כלום.
סטטוס הם נותנים?
אני יודעת שעד לפני חודשיים הוא היה חי.
יש לכם איזה קצין שבקשר איתכם, או מישהו מטעם המערכת?
כן, יש לנו אנשים נפלאים שתומכים בנו, שני קצינים מדהימים שבקשר איתנו יומיומי, עוד איש קשר מטעם המדינה, אנשים מדהימים. אבל הם לא יכולים לתת לי שום מידע.
איך את, עם כל מה שקורה פה במדינה, עם ההתרחשויות של המטה, של החטופים, של ההתנהלות עם האסירים הביטחוניים, של המלחמות הפנימיות, של איפה את? יש לך זמן, דברים משפיעים עלייך, את מתעצבנת, את כואבת, את משתגעת, מה, איפה את?
קודם כל יש לנו את כל מנעד הרגשות, כשצפים ככה ואתה עובר רכבת הרים, את כל מנעד הרגשות. כרגע מה שאני רוצה זה אחדות בעם, מה שאני רוצה, מה שאני מבינה, שייתן לנו כוח ונוכל באמת לנצח, זה אחדות. אז אני משתדלת לא להיכנס לענייני פוליטיקה בכלל, לתת אמון מלא בממשלה שלי, שיחזרו לי את הבן שלי, לתת אמון מלא. זה מלא אהבה שנותנים לי החיילים. משתדלת ללכת כל הזמן בראייה של הטוב, לא לראות את הרע. אני יכולה להגיד לך שכתבתי פוסט מאוד קשה וקשוח, מה שאני לא עושה אף פעם, כי ראיתי בטלוויזיה את התפריט של מחבלי הנוח'בה, וזה נתן לי אגרוף בבטן. זה הדבר כאילו שפשוט נתן לי אגרוף בבטן ופיזית עיקיתי.
מה כתב?
באמת?
כן.
ממש ראית את התפריט של הנוח'בה והיקט?
כן, כן, קיבלתי מכה בבטן והגוף שלי הגיב.
וואו.
הגוף שלי הגיב וצעקתי את זה בתוך מילותיי בפייסבוק. כתבתי שזה ממש, כאילו, בתחושה שלא לא הקלנו את השביל העשירי עדיין. אם ילדי ישראל לא יכולים לאכול כאלה מתמים כל יום, בגלל שאין להם תקציב, ומחבלי הנוח'בה מקבלים מתמים, זה נראה לי קצת מטורף, רזוי.
מה את רוצה להגיד? מה כתבת?
באותו רגע שכתבתי זה היה בקטע של באמת, כאילו, קיבלתי בוקס לבטן והוצאתי את כל העצבים שלי על הדף, על המקלדת.
מה הדרישה שלך?
אני חושבת שבאותו רגע הדרישה שלי הייתה לתת להם חצי פיתה, אבל זה לא הגיוני.
למה לא?
כי אנחנו בחוץ ואחרים. אנחנו... אנשים אחרים עם ערכים שונים, לא מתכוונת לתת להם חצי פיתה, יכול להיות להם 3 ארוחות ביום, אבל ארוחות ממש 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 לא מעוררות תיאבון. אפשר להגיש גם חזה עוף. לא מטובל. לא צריך להגיש למחבלי הנוח'בה, אני חושבת, ארוחות אלה, הכל כלול. חומוסים, ירקות, בשר, אורז. קצת הזוי.
מה עם פה עם כל מה שקורה בתקשורת ובפוליטיקה? את לא נכנסת לזה?
לא נכנסת לזה.
אבל בתחושה שלך, את חושבת שעושים מספיק? או שאת מבקרים? לא, יש כאלה שמבקרים מאוד את הממשלה.
אז מאוד קל לבקר, מאוד קל לבקר, מאוד קל לבקר. לא הייתי רוצה להיות באמת במקום אף אחד ממי שיושב בראשות הממשלה וקובע ולוקח על עצמו... אני לא שם, אני פשוט נותנת, מתמסרת כרגע, כי זה גם התקווה שלי. אם אני אתחיל לחקור מזה, לראות את הרע, או להתחיל להעביר ביקורת, התקווה תגוז לי. ואני לא רוצה.
יש אבל כיוון של המטה של החטופים, ויש את פורום...
גבורה?
התקווה. תקווה, גבורה. פורום התקווה.
צביקה מור. צביקה. שהוא איש ענק, מהמם, מדהים. שאני כזו קטנה לידו.
צביקה מור וליהו ליבמן.
אז אני דיברתי עם צביקה מור ואמרתי לו שאני ממש ממש קטנה לידו. כי יש לו ערכים שהם מעבר ליכולת שלי. אם היום יבואו ויגידו לי שהביאו לי את הבן שלי, שיפסיקו את האש והביאו לי את הבן שלי, אני אגידו תפסיקו את האש. למרות שאני לא חושבת שזה צריך להיות. אם יגידו לי שהביאו לי את הבן ויעשו איזו עסקה ויוציאו מחבלים, אני אגיד תוציאו מחבלים ותביאו לי את הבן שלי, אני רוצה את הבן שלי. אני לא, באמת, אני רק יכולה להשתחוות מול צביקה.
כן.
קטונתי.
אז את לא, יש, את בפורום, את מטה, את כאילו, יש לך...
אני לא בפורום, אני לא במטה, אני בהכל. אני בהכל, אני מתמססרת למקומות שנוח לי, כלומר, מה זה נוח לי? אני לא הולכת ומצירה הצהרות פוליטיות, אני לא במקום פוליטי כרגע בכלל, במטה אני לוקחת את הכוח שהם נותנים, את האחדות הזו של, שמשפחה יכולה להבין אותך. לא מדברת פוליטיקה במטה, זה לא הכיוון שלי.
יש פוליטיקה במטה?
אני מאמינה שכן.
ומבחינת המשפחה תומכת, אתם חזקים, עוזרים לכם, אנשים, כי אתם צריכים עזרה... מטפלים בכם כלכלית, אם את, אני יודע שהמון משפחות הפסיקו לעבוד ויש תמיכות כלכליות, יש לכם מעטפת שתומכת בכם?
יש לנו מעטפת שתומכת בנו, ואני חייב לציין שיש לי משפחה וחוג, ומעגל החברים שלי שהם מדהימים, ואנחנו עטופים, וכל הזמן נמצאים איתנו. האחיות שלי פשוט עושות משמרות וישנות אצלי, וזה מה שמחזק אותנו. זה נורבה כוח. מבחינת מענקים, אנחנו מקבלים את המענקים שהמדינה נותנת.
כמה אחים יש לגיא?
יש לו עוד אחות בת 16 ואח בן 30.
והוא בן כמה?
22.
ואיך האחים שלו?
וואי וואי. קודם כל, אנחנו משפחה מאוד 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 מחוברת. הקשרים ביניהם הם חברים ואחים טובים שדואגים אחד לשני. אז אתה יכול להבין מה קורה לי בבית. יש שני פורחים שמחכים ומצפים. ילד אחד שלפעמים אפילו משתגע מזה שאח שלו לא הגיע איתו, לא בא איתו, וחזר הביתה. ואנחנו כואבים ומתגעגעים בטירוף.
ובמסיבה הם ממש היו יחד, נכון?
הבן שלי הגדול הגיע, הבן שלי הגדול לא התכוון להגיע למסיבה, ובסוף הוא החליט שהוא מגיע לזריחה. להיות בסים אח שלו, והוא הגיע בשש ורבע, הם שלחו לי סלפי ביחד. הוא הגיע ברבע לשש.
ומה קרה שהם התפצלו?
כל אחד הגיע מהחברים שלו.
הבנתי.
והם קבעו לנסוע לדירה של הבן שלי בהרצליה.
כן.
להמשיך שם את המפגש ולעשות ארוחת בוקר. אני חייבת לציין ששני חברים טובים של הבן שלי נרצחו. עידן ארמתי ורון צרפתי נטבחו. ואביתר דוד חטוף איתו. זה החברים שהוא הגיע איתם.
והבן הגדול הספיק לחזור? הוא כבר חזר למרכז כשזה קרה?
הבן הגדול חזר בלילה, והוא פשוט הסתתר בדור ועדי, 10 שעות.
והייתה תקשורת איתו בטלפון?
עם הגדול היה לי תקשורת איתו בבוקר, הוא שלח לנו מיקום, רציתי לצאת, עצרו אותי, ובסוף נסענו להביא אותו מהשטח.
תגידי, מה את, את עובדת?
לא, בימים כאלה אפשר לעבוד. אני בחורה שלומדת, מתנדבת, עובדת, ועכשיו אפשר לעשות כלום.
אז מה?
אני מדברת איתם, ואני אפילו אחרי זה אומרת, אני לא יודעת אפילו מה אמרתי. יש איזה נתק במוח.
כלומר, את בתוך אירוע שהוא כמו מנהרה חשוכה כזאת.
אני בתוך אירוע שאני אפילו יודעת איך לקרוא לו. אני בטוחה שיש לכם ילדים, ואם אנחנו לא שומעים, הילד לא עונה לנו בטלפון שעה, יורד לנו איזה 10 שנים מהחיים. הבן שלי לא חזר, והוא אזרח. הוא יצא למסיבה. זה לא היה אמור להיות ככה.
אז את, אז, את, אז את לא עובדת, לא מתנדבת, לא, כאילו את פשוט בתוך האירוע עצמו כל הזמן.
בתוך האירוע רצה כל הזמן, תולים תמונות, שלטים, עושים צעדות, כאילו עושים הכל למען החברה של גיא, עוברים לשגרירים, בוכים אצלהם, מתחננים, עושים בעולם, עושים הסדרה.
ואיך את מתפרנסת?
קודם כל כמה מענקים שנתנו לנו המדינה, זה מה שמרזיק אותנו. בתמיכה משפחתית שיש לנו.
במה אפשר לעזור לכם?
בזה שלא תשכחו, ותעלו כל הזמן אותנו לרעיונות ברדיו, בתקשורת בכלל. ולתמוך בהרבה אהבה, זה הכל.
את אופטימית?
אני רואה את זה, אותי מחבקת את גיא, כן.
בעזרת השם.
בעזרת השם.
מירב גלבוע דלל, אמא של גיא שחטוף בעזה, תודה שדיברת איתנו.
יום קל ונעים,
בשורות
טובות.
תודה.
בעזרת השם, תודה. פרסומות. שלום רחל פריקר, מייסדת בית הכנסת בבארי.
שלום וברכה.
מה שלומך?
האמת, בסדר.
איפה אנחנו תופסים אותך?
בים המלח.
מה קורה עם הבית כנסת?
היי, תקשיב, זה סיפור באמת באמת מרגש. אתה יודע, אני הגעתי לקיבוץ בארי לפני כ-35 שנה. לא, לא מתוך בחירה.
מה זאת אומרת לא מתוך בחירה?
כי התכוונתי להישאר שם שנה, לשנת ניסיון, אחרי נישואים בעלי, השוויצרי, והייתי בטוחה שאני חוזרת לרמת גן, חוזרת למקום העבודה שלי, אני אחות בתל השומר, ומסתבר שלא כך היה הדבר. מה אני אגיד לך, נפלאות דרכי האלוהים. לפעמים אנחנו מתכננים דברים, ולא מתכוונים למשהו, ולפעמים זה לא מצליח, ולפעמים לא מתכננים, וזה כן קורה מה שקורה. אז יצא לי באמת להקים את בית הכנסת, והיום, אחרי 7 באוקטובר, אני אומרת לעצמי, אולי בגלל זה הגעתי לשם, כי מה שהולך היום בבית כנסת באמת, זה משהו מיוחד. כל החיילים מאז הנכנסים ויוצאים, מתפללים שם, יש מילה חדשה שלמדתי, שנקראת שטיבלח.
כן.
מתפללים שם, אתה יודע, אין מקום בבית כנסת.
כן.
מאוד מאוד מרגש.
מסביב לשעון.
לא יאמן לדבר הזה. ואתה יודע, ודווקא, במקום הכי נמוך כרגע, בגלל המלחמה, וכל מה שאנחנו עוברים ועברנו, הייתה שם עלייה לתורה. עשינו שם ברית מילה. בתקופה הזאת, הכנסנו ספר תורה למחורה שהייתה פרמדיקית אצלנו ונרצחה. והיה איזה משהו שקרוב לחתונה. ואנחנו הולכים להכניס ב-18 לינואר, ספר תורה, לילוי נשמת כל הנרצחים בקיבוץ בארי, ולילוי נשמת אלחנן, מכוח קלמזון שהציל אותנו, והציל לא רק אותנו כמשפחה, אלא כ-100 אנשים מתוך הקיבוץ. אז זה מדהים הדבר הזה.
נכון. את יכולה להחזיר אותנו לאותה שבת? הבית כנסת, הייתם בבית כנסת? באיזה שלב זה תפס אתכם לפני כן?
איפה הייתם? אנחנו היינו ביום שישי, החלטנו לעשות את שמחת תורה בבית כנסת. הייתה דילמה באמת איך לעשות את שמחת תורה, כי באותו יום גם הייתה מסיבת יום הולדת מאוד גדולה לקיבוץ בארי, חגגנו 77 שנים, והייתה לי התלבטות אם לעשות את זה ביום שישי, כשזה מתנגש עם המסיבה, או לעשות בשבת בבוקר. וקיבלנו החלטה בתיאום עם רב שהתייעצתי איתו, לקיים את שמחת תורה דווקא לפני כניסת החג. כי החלטנו שעדיף לעשות מה שלא לעשות בכלל. והייתה שם השמחה כל כך יפה, ילדים ונשים וגברים רוקדים, לצערי חלק מהאנשים שהיו שם גם נרצחו, ויש לנו חטוף אחד שנמצא שם, וחזרנו הביתה לבוקר נהדר, הזמנתי את המשפחה שלי, קלתי בהיריון בשבוע 41, ומתכוננים לשבת מאוד קסומה. אתה איתי או שנעלמתי?
כן, כן, איתך.
כי יש לנו בעיות של קליטה פה במלון. ושש וחצי שומעים צבע אדום, כל נשים מאוד רך ונעים, שמזהיר אותנו שצריך להיכנס לממד, בתוך שניות אנחנו מקבלים הודעה שישנו חשד לחדירה של מחבלים. האמת, ממש לא מתרגשים, מתכוונים להיכנס לתוך הממד, בשניות אנחנו רואים את המחבלים כבר עוברים ככה, היה לנו בית שתי קומות, על קרקע, חצי דונם, בית מאוד יפה, רואים את המחבלים עוברים ליד חלון המטבח, ואני מקבלת באותה עת שיחת טלפון מאוד בהולה, מאח של השכן שלי שצמוד אלינו, שהוא בחור רווק, גר לבד, מבקש ממני להכניס אותו מיד אלינו הביתה, כי המחבלים כבר נמצאים על הגג. כל זה נעשה בשניות. אנחנו נכנסים לתוך הממד, יורים עלינו, רואים אותנו דרך אגב, אני שומרת שבת וגם היה שם המחם שדלק, ואנחנו נכנסים ולא מבינים לאיזה תופת אנחנו מתכנסים שם בתוך הממד, ממש בדקות נכנסים לתוך הבית שלנו מחבלים עם צעקות של אללהו אכבר, שומעים גרירות של כלי נשק בקומה השנייה, ונפתחת תופת מטורפת בחוץ. כלי נשק יורים בקולות שאני לא מכירה אותם, ואנחנו מבינים שאנחנו בסגה אחרת לגמרי, לא למה שאנחנו מורגלים. בקבוצת הוואטסאפ שלנו עוברות הודעות של שכנים שזועקים לעזרה, זועקים שהצבא יגיע, דרך אגב הצבא הגיע, לא הגיע מהר, אבל הוא הגיע, ורוב היחידות המובחרות שהגיעו נרצחו כבר בכניסה, אי אפשר היה להיכנס לתוך הקיבוץ, כ-350 מחבלים נכנסו בבת אחת.
350 מחבלים?
בבת אחת.
לא יאמן.
אחר כך הצטרפו עוד. ויש לנו בסך הכל 12 אנשים בכיתת הכוננות, שרובם נרצחו ממש בדקות הראשונות, הם עבדו, נלחמו עם אקדחים אישיים, לא הספיקו להגיע לחדר נשק בכלל. זה באמת היה מטורף.
תגידי, שואלים אותך, יש לכם שיחות תיאולוגיות בקיבוץ על הבית כנסת, על החג, על מה קרה לנו, אם יש איפה היה אלוהים, תראי...
אני אספר לך סיפור קצר על העניין הזה. תראה, משהו משתנה כאן, לדעתי, לא רק בקיבוץ בארי, משתנה גם בארץ, ולדעתי גם משתנה בכל העולם. קורה כאן איזה משהו הרבה יותר גדול ממה שאנחנו מבינים אותו. ואני יושבת כאן, בתוך המלון, ניגשות אליי נשים, תמיד אני אומרת שלנשים יש הרבה כוח, להעלות דברים, נוריד דברים, ואומרות לי רחל, איך את נשארת באמונה? איך יכול להיות שאת מאמינה באלוהים, כשעברנו את מה שעברנו, ומתארות את הזוועות שקרו שם? ואני אומרת להם דבר מאוד מאוד פשוט. קודם אני מסבירה שאני לא מבינה ולא יודעת כלום. אני גם יודעת שעם כל השנים, ככל שאני מנסה ללמוד ולהבין, אני מבינה שאני מבינה פחות. זה דבר אחד. דבר שני, אני מאמינה באמונה שלמה, שיש מישהו שמנהל את העולם הזה, וכל אחד קורא לדבר הזה בשם אחר. אני קוראת לו אלוהים. אחד קורא לו היקום, השני הטבע. לא משנה איך קוראים לדבר הזה. אני מאמינה באמונה שלמה. יש מישהו שמכתיב את הדברים בעולם הזה. ואם אני מאמינה, אז אני גם סומכת. ואם אני סומכת, אני לא שואלת שאלות. א', אני... לא יודעת אם אני אקבל תשובות. הדבר שני, אם אני אקבל תשובות, אני גם לא בטוחה שאני אבין את התשובות. אז את כל האנרגיות שעדיין נותרו לי מכל האירוע הזה, אני מכוונת אותם למקום אחד. לא לכעס, ממש לא. להודעה כל יום וכל היום. ומתפתחת שיחה. ואז אני שומעת כל מיני דברים. ואני מסבירה דבר נוסף. אין לנו שליטה שני דברים שקורים לנו בחיים. על הזמן שהגענו לעולם הזה, ועל הזמן שאנחנו נעלה מהעולם הזה. במקומות האלה אנחנו לא יכולים לבחור. יש לנו רק אחריות על דבר אחד, על הדבר האמצעי זה של החיים שלנו. וכל אחד לוקח את כמה שנים שמזוכים, אנחנו זוכים לקבל בעולם הזה לכל מיני מקומות. אני בוחרת לעשות טוב, אני בוחרת לראות את כל דבר שקורה לנו בעולם רק לטובה. ויש לי כמה דברים קטנים שאני חושבת עליהם, איך אפשר לחשוב עליהם לטובה בעקבות האירוע? יש לי זמן לדבר או שאני...
כן, כן, זה גם מאוד מעניין.
אוקיי.
יש לך שתי דקות.
שתי דקות, ואני אגיד לך. קלתי שהייתה בשבוע 41, הזמנתי אותה יחד בני וביתי שעברה ניתוח, והצלחנו להציל אותה, היינו 6 אנשים בתוך הממד. אומרת לי קלתי, איזה מזל, אחרי כמה ימים, דרך אגב היא ילדה יומיים על אחר
רגע, מכן. רגע, איך ניצלתם בעצם, תגידי לנו רק במילה?
הצילו אותנו פעמיים. פעם אחת דרך חברים לנשק שיצרו קשר עם חיילים, הם חילצו אותנו אחרי 12 שעות מתוך הבית שבער ונשרף כולו, ולאחר מכן חילץ אותנו אלחנן קלמזון עם אחיו מנחם ועוד חייל נוסף, אתי אל אחיין הגיע מאוחר יותר. זה סיפור הירואי לגבי החילוץ, תחת אש כבדה.
וגם השהייה שלכם בממד כל כך הרבה זמן כשמחבלי הנוח'בה בחוץ.
המחבלים בתוך הבית.
בתוך הבית, כן.
הקימו את החמל, יוצאים
שם היה חמל של חמאס בתוך הבית שלהם.
אז איך הם לא הרגו אתכם?
אז זה צריך לשאול את מי שהקים את העולם וברא את העולם. אין לי מושג.
אתם הייתם בממד והם לא נכנסו לממד?
הם לא נכנסו לממד בכלל.
למה?
תשאל אותי למה.
הם ניסו להיכנס?
גם לא ניסו. הם התבצרו בקומה השנייה. העלו באש את הקומה השנייה, ואחר כך העלו באש את הקומה השנייה, הראשונה. והאש תפסה את כל הבית. אי אפשר להחזיק גם את הידית של הממד, הדלק בערה. יכול להיות שהם גם לא הצליחו להגיע אלינו. אבל הם זרקו רימונים על חלון הממד מבחוץ. אין לי הסבר איך ניתנו.
תראי, השיחה מאוד מעניינת, אבל הגיעו החדשות. אז בואי נמשיך אחרי החדשות.
שמחה.
אוקיי, מתקשר אלייך. ביי, רחל פריקר, תוד מייסדת בית הכנסת בבארי. אחרי החדשות נמשיך לשוחח איתה, אתם על 103 FM. נמצאים כאן יוסי יהושע, שהוא הכתב והפרשן הצבאי של ידיעות אחרונות, ואנוכי שאני שליח האום למזרח התיכון. תודה. אוקיי, אנחנו באמצע שיחה עם רחל פריקר, מייסדת בית הכנסת בבארי, ובעצם קטע מוזר זה שאתם נמצאים בממד בשבעה באוקטובר, 6 אנשים לפי מה שם, קודם כל שלום.
שלום
וחר. אוקיי, סליחה על ההפסקה. אתם 6 אנשים בממד, אך המחבלים עושים לכם חפק בבית, שורפים את הבית, ולא מנסים להיכנס אליכם? לא הבנתי.
כן, הבנת נכון מאוד. לא מנסים להיכנס בכלל, למרות שהם יודעים שאנחנו בתוך הממד.
הם יודעים? איך הם יודעים?
כי הם ראו אותנו כשנכנסנו לממד וירו על חלונות הבית. בעלי טיפה נפגע מכל מיני רסיסים, אבל לא נכנסו, פשוט לא נכנסו.
הם דיברו איתכם כי שמענו מקרים שבהם הם ניהלו סוג של מסע ומתן עם התושבים.
לא, 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 ממש, הם לא ניגשו ולא דיברו, אנחנו יודעים שהם בזזו, לפי מה שראינו שם, והם שתו אפילו קפה למטה, הפילו את הפרגולה, עלו למעלה ופשוט התעסקו ברצח, ביזה, חטיפות. אני גרתי בשכונה, מה שנקרא שכונת הכרם המפורסמת, שכונה הכי חדשה בקיבוץ, וסמוכה לגדר של הקיבוץ, משם הם פרצו. וישר, תראה, מסביבי, כל החברים נרצחו או נחטפו, בתים נשרפו, נשארנו ממש מעט מאוד אנשים מתוך השכונה עצמה, שזה בכלל נס. אני, בתוך הממד, מה שעשיתי, מה שיכולתי לעשות, כי אחרת לא יכולתי לעשות כלום, זה לקחת ספר תהילי ולקרוא. פשוט קראתי, הרגשתי מוגנת עם איזה מין הילה סביבי שאין לי הסבר לדבר הזה, ומאוד מאוד רגועה, וגם לא אכפת לי שאני אמות באותו רגע. וביקשתי מאלוהים רק דבר אחד. עושה לי טובה, תשמור לי על הילדים. הדבר היחידי שביקשתי.
איפה הילדים?
הילדים בתוך, שם בתוך הממד.
כמה ילדים?
כמה ילדים? יש לי, מי שהיה איתי זה השני ילדיי, קלתי, ושמרת חש בהיריון והשכן, היינו 6 אנשים. ועם כל הניסים, אחרי
יומיים... כמה שעות?
12 שעות.
ספרי לנו מה...
רגע, שנייה, שנייה, ומה קורה עם אוכל, מים, שירותים?
שום דבר. קודם, אי אפשר לצאת לשום דבר, גם לא היה מים, והחשוך מאוד, כי הם הורידו את החשמל מיד. אנחנו נכנסנו רק עם פלאפונים, אפילו בלי מטענים. לי באיזשהו שלב כבר לא הייתה בטריה, אך הבן שלי תקשר עם הצבא, כדי שיחלצו אותנו, וזה אמור היה להיות חילוץ מהיר, כי ישנה אישה שעומדת ללדת כל רגע, לאחר 12 שעות. גם כשמגיעים המחלצים, ודופקים לנו על, על החלון הממד, וצועקים, ונותנים לנו את כל הסימנים שנתנו לנו, שנדע שזה הם ולא המחבלים, כי זה מה שמחבלים עשו, דיברו בעברית, ביקשו מהאנשים לצאת מהממד, כדי להציל אותם, הם צועקים ונותנים את כל הסימנים, ואנחנו לא פותחים. כי ידענו שכל מי שפתח את החלון, ניצבו בפניו קנים שלופים, וכך הרגו אנשים. ואני אומרת לעצמי, באותם שניות, באים להציל אותנו, למה אני לא פותחת? וכשהחיילים צועקים עוד יותר, תצאו מהר, כי אתם עולים באש, רק אז אנחנו מסכימים, פותחים, מחצים אותנו תחת אש כבדה, באמת, טנק עומד ליד הבית שלי, כך לא להאמין שטנק נמצא בתוך שכונה בקיבוץ, ומחצים לבית שלי. ולאחר מכן, כ-20 דקות מחצים אותנו שוב, למקומות כינוס בכניסה לקיבוץ, ולצערי הרב, לאחר מספר שעות, אלחנן זה שחילץ אותנו נהרג. זה סיפור בפני עצמו.
רגע, אז לא היה לכם אוכל ומים 12 שעות?
12 שעות לא. ועשינו את מה שעשינו על שדידים, ושמו את זה צמוד לפתחי, לדלת מלמטה. והיה לנו נס, התחלתי להגיד לך על גבי נס, שלפעמים אנחנו עושים דברים בחיים, לא מבינים את המשמעות שלהם אחר כך. כשנכנסנו לבית לפני כ4.5 שנים, בית חדש, היו שני פתחי עברור גדולים מאוד, מעל דלת הממד, מחוץ לממד. זה נראה מאוד לא יפה. ביקשתי מבעלי שיסתום אותם, אמרתי, זה לא יפה, תעשה משהו דקורטיבי. והוא אכן עשה את זה. וזה מה שהציל אותנו.
למה?
כי האשן מתוך הבית לא חדר לתוך הממד. אנשים נחנקו מהאשן שנכנס לתוך הממד. וזאת, אני אומרת, לפעמים אתה עושה משהו, אתה לא מבין.
כן.
ואומרת לי גם, קלתי שהתחלתי להגיד לך, היא אומרת לי, איזה מזל שבאנו אליכם הביתה, ואני שואלת אותה, איזה מזל זה יכול להיות לבוא ביום כזה אלינו הביתה? והיא אומרת לי את המשפט הבא, אם לא היינו באים אליכם, והיינו נשארים, הם גרים באשקלון, נשארים בבית, הבן שלי שיוצא יחידה מובחרת, אי אפשר היה לעצור אותו, והוא בטוח היה מגיע כדי להציל אותנו. ואם הוא היה מגיע לבארי, היו הורגים אותו. אז גם הוא ניצל בעקבות הדבר הזה. וכזה, כשאני חושבת יותר ויותר על האירוע, אני אומרת לעצמי, א', באמת אני לא מבינה את גודל האירוע, לא מבינה את גודל האסון, וגם לא מבינה את גודל הנס. באמת לא מבינה. וקורים שם הרבה דברים, ועם הרבה תובנות אני יוצאת מהאירוע הזה. זה מרתק אותי כאדם בכלל, כשאני יוצאת מתוך הבית, ורואה שהבית עולה באש, והסוכה שבנינו, ועשינו ערב לפני כן קידוש שם, ואכלנו, נשארת שלמה, צחק השלג עם הקישוטים בפנים, בית כנסת שהקמנו אותם, אותו שם, לא נפגע כליל, כדי להכניס לשם את החיילים שמגיעים ומתפללים. והקמתי גם בית אבות שם, גם הוא נשאר שלם. ואני אומרת לעצמי, והכל מסביב שרוף, צריך לראות את הקיבוץ. הרי לא להאמין, כשנכנסים ורואים באמת את החורבן, את האנשים שכבר אינם, יש המון המון כאב, עשינו בסיפור הזה. ואני אומרת, יחד באותה נשימה, יש גם המון המון אמונה וקומה במקום הזה. אנחנו התחלנו לכתוב ספר תורה, 2.5 אחרי שפינו אותנו, בבית הכנסת. והכוונה הייתה לעילוי נשמת הנרצחים, ואלחנן שנהרג גם שם בחילוצים. וכתבנו ונתנו לי באמת איזה מין כבוד כזה לכתוב את האות הראשונה, לא שבאמת אני כתבתי אותה, רק החזקתי את הנוצה למעלה, את האות בית, ואני אומרת לרב, תקשיב, אני רואה כאן את המילים בערי, ואני אומרת לו ככה, יוצאים לי מילים מהפה בלי להתכוון, בלי להבין, ואני אומרת, מבראשית תקום בערי. אחרי יומיים מתקשרת אליי אישה שאני לא מכירה, ואומרת לי, רחל, חסרות לך שתי אותיות. אני שואלת אותה מה, היא אומרת לי, שין וטף, ואני אומרת לה, איזה יופי, סגרת לי את הפינה. בשמחה
רגע, מה זאת אומרת חסרות לך שתי אותיות, איפה?
במילה בראשית. כן, אמרתי שבראשית, מבראשית תקום בערי, ויש שם את האותיות של בערי.
כן.
חוץ לבערי, יש שין וטף. אז אמרתי לה, תקשיב, יש שין וטף, זה שמחת תורה, זה התחיל בשמחת תורה. בשמחת תורה, תקום מבראשית בערי, ואנחנו הולכים להחליף בשמחת תורה את ספר התורה. אבל, ב-18 לינואר, החודש הזה, אנחנו מכניסים ספר תורה לקיבוץ בערי, עם כל שמות הנרצחים, ולילו נשמתם, ולילו נשמת אלחנן, שהציל אותנו. אז עם כל מה שקורה כאן, יש דברים כל כך אותי באופן אישי מאוד משמחים. כי אני אומרת כזה דבר, עם הכאב אנחנו נלמד לשנות כל החיים. למה קרה מה שקרה? כמו שאמרתי בתחילת השיחה, אני לא שואלת שאלות וגם לא מבינה וגם לא מבין את התשובות. אבל יש כאן משהו מאוד מאוד חזק שקורה כאן עכשיו. אני מאוד מאמינה שתהיה, ברגע שתהיה לנו אחדות, אני לא אוהבת להיכנס לפוליטיקה בכלל, וכולנו יהיה מגובשים, כמו אני אומרת, הסימן הזה שהסוכה נשארה, היא נשארה שלמה כדי להסביר לנו כמה דברים מאוד מאוד בסיסיים, שכפי שהסוכה מאוד מאוד הראית, ככה החיים שלנו. אני הסתכלתי על שני הדברים, על הבית...
תגידי, איך, איך הקיבוץ, את, איך, מה המצב?
ואני רוצה לשאול אם את מתכוונת לחזור ומתי.
א', זו שאלה מאוד מאוד מאתגרת ומאוד לא פשוטה, ואני למדה שקרה, כמו שהחיים שלנו, אחרי מספר שעות מתוך שמחה ויופי, התהפכו, קשה לי מאוד לקבל החלטות, וקשה לי להבין מה אני עושה עוד כמה זמן. אני חושבת על הרגע, חושבת מה יהיה מחר, ממש, את יודע, חושבת לכמה חודשים, קשה לי לחשוב רחוק מדי, אבל אני כרגע בעשייה של לשפק בית כנסת, אני יכול להיות שכן, לא יודעת, אלוהים גדול. טוב. נראה איך הדברים מתגלגלים, נראה איך תסתיים במלחמה. בוא נתחיל עם זה. בוא נראה איפה אנחנו.
כן.
אבל יהיה לנו טוב. יהיה לנו טוב.
בעזרת השם.
כן.
רחל פריקר, מייצדת בית הכנסת בבארי. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה גם לכם, והרבה טוב.
תודה. כן, יוסף יהושע, מה נשמע?
אתה קולט איזה אירוע בבית שלה?
משהו פסיכי. לא, זה הזיה.
הזיה? איך מתפקדים? ראית, דיברה אפילו הדברים הכי בסיסיים שצריך לעשות שם.
כן.
ולשמור על שקט.
לא, זה הזוי מאוד. כן.
כמה סרטים יעשו עוד על הדבר הזה?
כן, יצא כבר סרט, יצא כבר סרט ראשון, של שלחו לי אותו משהו כמו 3-4 דקות, סרט קצר כזה. ראית אותו של, כן, כאילו על חייל שנשאר ברצועת עזה ומקים יישוב, משהו כזה של כאלה פליטים שחיילים מהקרבות על חוף הים, קוראים לזה משהו נובה.
לא, עוד לא ראיתי, אבל כן. אני אתאר לעצמי, תראה איזה חומרים יש פה. תראה, אתה מדבר איתה, פתאום אתה מגלגל אירוע של רק לחשוב על מה קורה בממד בעשר שעות האלה.
אגב, מיקי זוהר, חבר הכנסת, השר מיקי זוהר, כן. אמר לי ש...
הוא לא פוסל.
ראית את זה?
ראיתי עכשיו, שהוא לא פוסל לקמת יישובים ברצועה.
כן, הוא אומר, אין מה להתבייש בלדבר על הקמת יישובים, משהו בסגנון הזה.
לא פוסל, זה בסדר. עזוב אותנו מזה, דו, אין לנו סדק לזה, די.
סדק ל...
תגיד, כמה אתה רוצה שכולם... מה, כל היום אתה רוצה לחייל חצי מדינת ישראל? כאילו שזה... איך נושא? מה זה אין סדק לזה? אתה רוצה לשמור... הרי אתה הולך לתגבר את אוגדת עזה.
תראה, לפני אוסלו...
רגע, אתה הולך לתגבר את אוגדת עזה,
אוגדת איוש. היה פחות או יותר כיתה שמרה על רצועת עזה.
נגמר, עכשיו, אתה מבין?
מאז...
לא, אתה מבין מה אני אומר לך, רגע, שנייה. תראה מה, כמה סדק נצטרך רק בפיקוד דרום בגדת עזה.
אתה חושב לא נכון.
מה קורה, מה באיוש, בסדר? שים לב עכשיו, רק על החפירות, על התלונות של תושבי בת חפר. תראה איזה היסטריה שם, איזה סדק הם רוצים ואיזה אמצעים הם רוצים. אוקיי? ואני אחזור איתך שוב פעם לכל אלה שחשבו שאפשר לצאת מהערים מטולקרם ומקלקיליה. אוקיי, בסדר? ופיקוד צפון, שהרמטכ"ל דיבר על כך שיכפילו את זה, ישלשו את היקף הכוחות. בסדר? מאיפה תביא את הכוחות האלה? זה אומר שאנחנו, אזרחים, צריך לעשות מילואים, לפחות חודש-חודשיים, מה זה חודש?
פועלים זרים, פועלים זרים.
אוקיי, אז בואו נתחיל כולם. בואו נעלה על מדים. לא, תבין רק את המשמעויות של מה שאתה אומר. בואו עכשיו כולנו נעלה על מדים, ונשמור על יישוב חדש בתוחמת הצפונית, כי ינון רוצה להקים שם יישוב חדש.
זה רק ישפר את המצב הביטחוני שלנו.
ברור, זה היישוב הזה. נכון.
שלום רב סרן במילואים רועי רחמים. מ"פ בחטיבה 5, מה שלומך?
בסדר גמור, מה איתכם?
איך קמת הבוקר?
קמתי עם כאבים, אבל קמתי.
מה קרה?
מחייכים.
הוא כל הזמן מחייך, אינון.
לא, אבל למה כאבים?
נפצעתי באזור חניון ממטען שהתפוצץ עלינו. גילינו פיר של מנהרה, וכשהלכנו אחורה... מהמנהרה, בזמן שקרנו לכוחות הנדסה, זה פעילו עלינו מטען.
ומה קרה? תאר את הפרטים, אתה מתאר את זה כאילו עוד מטעם לזה, ספר על כל ההתקלות.
אז היינו בשיטות לקראת מסע חטיבתי, זהו, ואז באיתור האחרון, אז נכנסנו, מצאנו במקרה בית של פעיל, והחפק שלי והחפק מגד הלכנו לפרוק שוב פעם את החצר, ואז במקרה מצאנו, כאילו החפק שלי מצאנו שטיח כזה מגולגל, וכשהרמנו אותו, אז מצאנו פיר של מנהרה, כאילו ממש פיר כזה די יפה.
ידעתם שצריך להיות שם פיר?
לא. לא היה כאילו מודיעין על הבית. ידענו שיש באזור פירים, אבל על הבית הזה ספציפית לא היה שום איזשהו מידע מודיעיני.
זה היה סתם בית או בית עם כאילו איתור שזה של מחבל או משהו?
לא, לא, סתם בית שבמקרה גילינו שזה בית של פעיל.
אוקיי.
זהו, ושהלכנו אחורה, אז אפילו עלינו מיטה, נכנסנו באיזשהו מערב, כנראה את הצפיתן ראה אותנו. זהו, התפוצץ המיטה, נהרגו לצערי 5 אנשים, 2 מהפלוגה שלי, עוד 3 מהחפק מגד. זהו, והיה שם הקרב, קרב די קשה, הורדנו גם איזה 4-5 מחבלים, וזהו, זה היה לפני 3.5 שבועות.
תספר על הפינוי, תספר על הפינוי שלך, על החילוץ.
אז אני מהפיצוץ, אני עפתי על המצפה, ניסיתי לקום, לא הצלחתי, כזה כל הפנים שלי גם היו דם, ואז הבנתי שנפצעתי ברגל, קמתי שוב פעם, ואז אחד, שקמתי אחד החבר'ה צעק שהלכה לו הרגל, כשבאתי לטפל בו, אז יצא המחבל מהפיר, המגד שלי התחיל לראות לכיוונו, אני הצטרפתי אליו, זהו, ואז הגיעו טנקים, ואז משכו אותי אחורה לכיוון הבית, והתחילו לטפל בי.
מה קרה לך?
אני נפצעתי מרסיסים שנכנסו לי לרגל, ורסיס באף נחצה לי, כאילו נשך לי אף, ועוד כמה רסיסים בעיניים, שבמזל הייתי עם משקפיים כאלה שאומר אחי זה נקרא, שבאמת הציל לי את העין.
וואלה.
זהו, ואז משם הלונקה, פינו אותי אותי פינו ביאמר לכיוון הגבול, ואת הקשר שלי וקשר מגד פינו באחזרית לכיוון הגבול, והסיקו אותנו לסורוקה. כאילו הפינו היה באמת מהיר, תוך שעה הגענו כבר לסורוקה.
וחמישה חבר'ה נהרגו?
כן.
וואו. וואו, זה היה חתיכת מטען.
כן, אירוע קשה.
ושניים פקודים שלך?
שני פקודים שלי, אחד הממים שלי והקשר שלי ארי.
איזה גודל פיר זה היה?
כמו, לא יודע, ריבוע כזה של ביוב, לא יודע כמה הוא היה.
לא גדול במיוחד.
לא, כאילו תעלה, כאילו לא תעלה, סליחה, פתח כזה, פתח שבן אדם יכול לעבור בו, כאילו היינו מדרגה, כזה פיר שהיה די מסודר. והקצת שראיתי אותו.
והמטען איפה הוטמן?
כנראה הוטמן באדמה, מחוץ לפיר, ואז תצפיתן כנראה ראה אותנו והפיל אלינו את המטען.
בעצם זו הייתה מלכודת.
סוג של זה מערב די קלאסי שלהם שנקלענו אליו.
ספר לנו קצת על הלחימה בח'אן יונס. איך היא נראית בשונה למקומות כאן?
אז אנחנו היינו בפעתים של ח'אן יונס, הגדוד שלי עדיין נמצא בפנים, מתקדמים עם הרבה, גם חיל אוויר, גם מרגמות, תוכנים, באמת כל צעד לפני שאנחנו מתקדמים, אז יש הפעלה של כוחות שמפוצצים את האזור, וכמובן מתקדמים עם טנקים והנדסה, כאילו אנחנו כחירניקים. אז בדרך כלל טנקים הולכים, כאילו מתקדמים ראשונים, ואנחנו מחפים להם כזה לקרוב, אז מתקדמים ומתקדמים.
תגיד, איך אתה בריאותית?
בסדר, התחלתי קצת ללכת, בעיקר אני מתנהד על כיסא גלגלים. עכשיו בדיוק האמת סיימתי צילום, אז בבדיקה. זהו, העין שלי, יש לי קצת שטוש בעין שמאל. וזהו. זה פשוט מתקדמים. כל יום שעובר יש באמת
תהליך. אז מה הרגל והעין יהיו בסדר? מה הרופאים אומרים?
כן, כן.
כן?
כן, עניין של זמן, ואני גם אחזור ללכת באופן תקין, וגם
תסתדר. רואי, דיברנו השבוע כשנפגשנו, על כמה מסרים ודברים שאתה חושב שצריך לספר לציבור, איך אתה רואה את הלחימה הזו, עד כמה אנחנו, כמו שאמרת לי, מפרקים את חמאס, וכמה, עד כמה אנחנו צריכים גם זמן לזה.
אז א', הלחימה שם, כאילו, כן, באמת מפרקים אותם, כאילו, אתה צריך להיות שם באמת כדי להבין, וגם גם הלחימה היא כאילו מאוד אחראית, כאילו אין עכשיו, לפחות ממה שאני חוויתי, אז כן המשימות מאוד ברורות, ואתה מבין מה אתה עושה או לקראת מה אתה הולך, אבל זה משהו שבסוף לוקח זמן, ואנחנו צריכים את האורך רוח הזה. גם כמילואימניקים, בסוף ההתגייסות שהייתה, אנחנו, הגדוד שלי, החטיבה שלי, הקפצנו בשני לאוקטובר, ובערך מיום אחרי זה כבר היינו בלחימה. אז כן יש התגייסות ונחישות מאוד גדולה, אבל כבר מתחילים קצת להרגיש את השחיקה, אבל עדיין כולם כזה עם רוח מאוד טובה, ומגינים את המשימה ואת החשיבות שלה.
תגיד, איך בשיקום עם החבר'ה שם, איך זה להיות עם כל הפצועים?
זה גם משהו שעוזר, כאילו בסוף אני נמצא בסביבה שכולנו חווינו כזה די את אותו דבר, כאילו בלי שאתה מדבר, כזה מבינים אחד את השני ומאוד תומכים אחד בשני, כאילו גם חבר'ה, אני נגיד עם מישהו שהוא בחור בן 21 שהוא בסדיר, אז כזה מאוד תומכים אחד בשני ועוזרים אחד לשני, וזה לא משנה כאילו אם אתה בחור בן 20 או בחור בן 30 פלוס, כזה כולם מאוד ביחד, האווירה היא כזה מאוד מאוד תומכת ועוזרת, אז זה גם משהו שהוא חשוב, כאילו בסוף שאתה לא זרוק באיזה פינה כזה לבד, אלא באמת כזה המחלקה פה זה כולם פצועים, אז זה גם משהו שהוא מאוד עוזר, כאילו נגיד את זה.
אני רוצה להגיד לך משהו, אינון, יש עכשיו לא מעט פצועים שאמורים לעבור לשיקום יום, ולא רוצים, הם לא רוצים לצאת מהשיקום משיבה.
מה זה אומר שיקום יום?
זאת אומרת שהם צריכים לבוא כל יום, או
הולכים הביתה,
והם רוצים פשוט להישאר שם, בגלל החברותה, בגלל ההופעות, בגלל התמיכה, בגלל המון דברים. וגם מצד שני שמעתי, עד כמה קשה לאלה שכן השתחררו, בהיבטים הנפשיים והם צריכים סיוע, זאת אומרת השיקום, כפי שהוא גם מתאר לך את זה, הוא מקום מאוד מאוד, מאוד תומך, ובטח בהיקפים כאלה, וגם עם פציעות כאלה קשות.
תגיד, רב סרן במילואים רואי רחמים, יש איזה דיבור שהיית מאפיין לגבי של החבר'ה בשיקום על המצב? מה הלך הרוח?
הרבה חבר'ה נגיד היו רוצים כזה לחזור, אבל כולנו כאילו אנחנו מאוד תומכים גם בחבר'ה שנמצאים בפנים, כאילו אני נגיד בקשר די יומיומי עם הפלוגה או עם הגדוד שלי, אז אנחנו גם מאוד מחזקים אותם והם גם מאוד מחזקים אותנו.
יש בהקשרים החברתיים פוליטיים צבא חברה פוליטיקה וכדומה, יש דיבור?
לא, פוליטיקה לא מעניין.
תקשיב רואי, ב-11 וחצי שר האוצר מגיע אליך, בסדר? אני מגיע איתו, אני מבקש תפתח את הכל, את כל הצרות, את כל הבעיות, את כל מה שאתה צריך בהיבטים של המילואים, בהיבט המילואים, בסדר? כל מה ש... כי הם שמו כסף, אבל אני רואה שיש קצת חריקות, ותגיד לו את זה תכף. ודבר השני, גם בהקשר של שיקום, איפה אתם צריכים עזרה, שיבוא עם הארנק פתוח, ואמרת לו שיבוא עם הארנק פתוח, והוא בא לא לסיור מנהלים, ולראות את מנכ״ל תל השומר, אלא בכוונה אליכם, אנחנו נעבור שם כמה חדרים, ובהזדמנות הזאת אנחנו גם רוצים לשמוע מה אתה חושב, ותגיד את זה גם עוד שעה וחצי.
אז אני אגיד את זה גם פה, בסוף אנחנו כמילואימניקים, כולנו התגייסנו, כולנו באמת נלחמנו, ועשינו את המשימות שלנו, באמת מעל ומעבר, כאילו מה זה מעל ומעבר, נתנו באמת ה-200% שלנו בכל יום, הבנו את החשיבות, הבנו את המשימה, שזה באמת מלחמה, זה אשכרה מלחמה על הבית, וכאילו באמת הרגשנו את זה גם כשהיינו בעוטף, וגם כשנכנסנו לעזה, שאתה באמת באמת נלחם על הבית, ובסוף אנחנו כמילואימניקים, צריכים לדעת שיש גם את היום שאחרי, שדואגים לחבר'ה שהם עצמאים, דואגים לחבר'ה שיש להם משפחות, וצריכים לדעת שיש לנו באמת גב מהמדינה, וחבר'ה שהם עצמאים, אז שהם לא יפסידו את העסקים שלהם, והורים לילדים שיהיה להם איזשהו טיפול גם אחרי המלחמה, וזה משהו שבעיניי זה משהו שצריך להתעסק בו, ובאמת הפוליטיקה היא לא מעניינת, כאילו מה שחשוב זה לדעת שכמו שאנחנו נותנים את הכל ונלחמים יום יום, ואנשים בעזה אנחנו לא ישנים בלילה, ובאמת נותנים את הלב ואת הנשמה, כי אנחנו מבינים את החשיבות, שגם המדינה תדע ביום שאחרי לעזור ולא להפיל לשחק משחקים בירוקרטיה. כאילו אנשים נותנים את החיים שלהם, וגם בהיבט של טיפולים פסיכולוגיים שילוו את החבר'ה שיוצאים, וגם בהיבטים של עסקים וכלכלה שהיא לא תיפגע, שאנשים לא יפסידו את הבתים שלהם, כי הם היו 3 חודשים במילואים ונקראו לדגל.
טוב מאוד.
אוקיי, רב סרן במילואים רועי רחמים, מ"פ בחטיבה 5 שנפצע בח'אן יונס. איך הגעת, מה המצב שהוגדרת בו אגב בהתחלה?
בינוני, כשפינו אותי הגדרתי כבינוני.
אוקיי, 100%, תרגיש טוב, תהיה בריא.
ניפגש עוד שעה.
תודה רבה.
כל טוב.
תודה רבה.
תודה.
ביי ביי.
ראות נכנסה עם דיווחי תנועה. שלום מנחם קלמן זון.
שלום, מה שלומכם?
אח של אלחנן קלמן זון, זכרו לברכה, שנפל בבארי. אתם ביחד הייתם צוות קלמן זון וחילצתם אנשים מהבתים שלהם במשך יום שלם. וקודם דיברנו עם רחל פריקר, שהיא מייסדת בית הכנסת בבארי, והיא סיפרה לנו שהם היו 12 שעות בממד, החמל של המחבלים היה אצלם בבית, ושאתם חילצתם אותם. אתה זוכר את זה? אתה יודע על מה היא מדברת?
ודאי, ודאי. קשה לשכוח את התמונה של הקלה של רחל, שהיא יצאה מהממד בשבוע 40 פלוס 5 ימים, את ההתרגשות של חודש, אחרי זה, לפגוש אותה עם התינוקת שלה, זה משהו שאני לא אשכח. רחל בכלל אישה מאוד מאוד יקרה, ששמח שזכיתי להכיר אותה.
מה היה שם בדיוק?
אז כשאנחנו הגענו, זה היה ממש בחילוץ השני שהגענו, אנחנו היינו ביחד עם עוד כמה, בשלב הזה היינו עם עוד כמה חיילים, קצת מרוקץ, קיבלנו דיווח שיש אישה ברעיון שצריך להוציא אותה בדחיפות, אתם יודעים, אחרי 12-13 שעות בממד, והבית שלהם לפני זה עלה באש, בלי מים, בלי כלום, חייבים להוציא אותה, אז דהרנו לשם, בג'יפ, והגענו לשם, היה שם הכוח של חיילים שבעצם חיפה, ואנחנו הכנסנו אותה מהר לג'יפ. צריך להבין שזה שהיה שם חיילים, זה לא אפשר הוצאה שלה בשום תחום, כי בעצם כל בערים, בשעה זאת הייתה עוד מילה במחבלים, והיה צריך את הרכב הממוגן. כשהגענו לשם, אז היינו שם כמה חיילים בג'יפ שלנו, ג'יפ, 4 חיילים, והכנסנו שם את רוב המשפחה, משפחת פריקר, אבל היה מקום לכולם. לקחנו זמן עד שהבנו שאסור לנו להגיד אין מקום, היה גם לגעות שיצאנו משם 14 ו-15 אנשים.
בתוך ג'יפ?
בג'יפ ל-4 אנשים, כן. אבל בהתחלה עוד חשבנו שיש דבר כזה מקום, ומסתבר שכשצריך, אז יש מקום לכולם.
רגע, אבל
היא... מסר למדינה שלנו.
אבל היא סיפרה שהם לא הסכימו, לפתוח את הממה, אתה זוכר את זה?
כן, היה צריך, הם פתחו שם על החיילים, אבל היה ממש שם על כל אורך הלילה, כל בית שהגענו שם, זה היה מסע ומתן עם האנשים, שאנשים נלחמו שם כמו הראיות על החיילים שלהם, היה צריך לשכנע את האנשים כל פעם שאנחנו חיילים, שם ספציפית זה לא היה אנחנו ששכנענו אותם, אבל היו בתים שממש עד שלא צעקנו שמה ישראל, אז לא פתחו.
השמה ישראל היה פותח את הדלת?
מפתח כסף.
כן.
אני ראיתי אחרי זה סרטון של השטת, כשמתארים את מוצב סופה, אז גם שם הם צועקים, לאנשים תצעקו שמה ישראל, תצעקו שמה ישראל, כי בעצם לצעוק צבא זה לא שכנע אף אחד, כי גם המחבלים ידעו לצעוק צבא.
כן.
וזה הפך להיות קריאה מאחדת.
רחל פריקר חזרה אלינו על הקו, שלום.
שלום לכם ושלום לך מנחם.
וואו, זה כיף לשמוע אותך אחרת.
תקשיב, אני כל כך חושבת, אני הייתי בתוך הממד, וכשאני שומע את הסיפור שלך כמי שהציל אותנו, זה נשמע כל כך הירואי. אנחנו היינו בתוך איזו מסגה מטורפת שלא הבנו אפילו מה קורה לנו. ואנחנו, כפי שאתה יודע, וכל המשפחה שלך, לעולם לעולם, נוכל לשכוח את החילוץ הזה, כי אני אומרת שבזכותכם בכלל אנחנו נשארנו בחיים, זו מתנה ענקית שקיבלנו, ולעולם לעולם לא נשכח את אלחנן, שאני זוכרת את קולו ואת תנועות הגוף שלו, ואת המילים שהוא אמר לנו, זה ילך איתי כל
לנופר,
החיים.
הבטיח לנופר, אז צריך לספר שהג'יפ היה מלא, זה לא היה מקום, ונופר, הבת של רחל לא רצתה להתפנות, והסכים לצאת בלי אבא שלה, ואחרם פשוט ניגש אליה ותפח על החזה ואמר, אני מבטיח שאני יוצא אתכם, שאני יוצא את אבא שלך. אמרתי, חכי בשער, וכך היה.
וזה באמת היה ככה, כי רצו לקחת אותנו באמבולנס, בגלל הקלה שהייתה עמדה ללדת כל רגע, ונופר לא הסכימה בכלל להתפנות. חיכינו ומנחם הוציאו אותה אחרי איזה רבע
איך,
שעה.
איך אישה אגב בהיריון בשבוע 40 מחזיקה 12 שעות בלי מים ואוכל ו...
עכשיו זה סיפור, זה סיפור. אני לא יודע, החיים, מסתבר שהחיים מאוד חזקים, וגם היינו מאוד יחסית, מאוד רגועים יחסית. היו כמה התפרצויות של השכן שרצה לברוח מהממד.
אתה מבין את המשפחה הזאת? הם היו מאוד רגועים, יש להם חמל של מחבלים בתוך הבית. זה בלתי נתפס.
ואתם שומעים את המחבלים?
אנחנו שומעים אותם, טרולים ויורדים במדרגות, וצועקים על הוואקבר, שומעים מה הם מעבירים שם, כפי שסיפרתי בקומה השנייה, המון המון רעשים של כלי מלחמה. זה היה מטורף, זה היה מטורף. אני באמת אומרת שהייתה כאן השגחה פרטית, באמת. זה שכולנו יצאנו בחיים, ואחרי יומיים
הפכנו
להיות שבעה אנשים.
רגע, אז מה, השכן רצה לצאת?
השכן נכנס להיפרוונטילציה, ואני אחות במקצועי. אז לא ידעתי מה לעשות, והתחלתי להגיד לו, בוא תנשום איתי, ותרגע, ולאט לאט. אם הוא היה נשאר בביתו שלו, אין לי ספק שהוא היה נשאר בחיים, זה היה ברור לנו.
שהוא לא היה נשאר.
לא היה נשאר. ומה שמעניין גם, כמו שאמרתי, החילוץ של מנחם ואלחנן, זכרונו לברכה, זה היה החילוץ השני שלנו מבית שלא בער. ומסתבר שהצבא, כשחילץ אותנו לראשונה, התבלבל במיקום של הבית. הם הגיעו לבית שנמצא ממול, ושם היה בן אדם שאף אחד לא ידע שנמצא שם. הוא סיפר לי אחר כך שבזכות המשפחה שלנו, בזכות זה שקלטי הייתה בהיריון והצבא הגיע יחסית מהר, אז בכלל חילצו אותו. אז אמרתי, אלוהים אדירים, איך, תראה, מכל דבר מה שקורה. אבל מלחם, אני חייבת להגיד לך באמת, תודה ענקית, באמת ענקית, על כל מה שעשיתם, כי לא רק אותנו חילצתם, חילצתם כמאה אנשים מתוך המקום הזה. לא אכלתם ולא שתיתם, תחת אש מאוד מאוד כבדה, וזה בכלל מאוד מאוד הירואי, לקום בכלל מהבתים שלכם, ביום שבת בבוקר, כאילו אף אחד לא אמר לכם לקום, אתם מקפיצים את עצמכם, מגיעים ומחלצים אנשים, אין מילים או תודה שיכולים להסביר את הדבר הזה. ואני באמת כל הזמן אומרת, מודה כל יום וכל היום, ובעזרת השם,
זה הרוח והרמה של אלחנן, זה המבט של אלחנן.
זה אתם כולכם. אני שאלתי את אבא שלך, את בני, ואמרתי לו, איך קורה כזה דבר? איך אפשר לשבת, ללכת הביתה לישון אחרי כל זה? והוא אמר, ככה אנחנו מגדלים את הילדים שלנו. כשעם ישראל זקוק לעזרה, הוא קם ומתייצב. וזה משהו כל כך עוצמתי.
יש לי שאלה אלייך, אמרת שקראת את התהילים. היה משהו ספציפי בתהילים שקראת, או פשוט קראת?
אין לי צל שמושג מה קוראים. נכנסתי לגוגל וכתבתי לבריאות, לשמירה, הצלה על חיילים, מה שאלה. ובטח קראתי את כל הפרקים האלה עוד פעם ועוד פעם, עד שהבטריה נגמרה, ואז כמעט הגיע החילוץ. אבל זה באמת מטורף. ה-18 לינואר, מלחם, נפגשים.
כן, כן.
זוגות בערי.
נפגשתם עוד היום?
נפגשנו.
בטח, נפגשנו מספר פעמים. א', מנחם וכל המשפחה.
כל פעם יותר
מרגש. כן, הם הגיעו לבקר אותנו עם כל המשפחה במלון, ונפגשו עם כל האנשים שהם חיפשו אותם. זה הרגע.
כן, כן.
מאוד מרגש.
כן.
נפגשנו אצל הנשיא גם.
טוב, מנחם קלמן זון.
אני אשמח לומר עוד משפט.
בבקשה.
דיברנו על הכנסת ספר תורה. לא כולם יודעים את זה, אבל יש שתי הלכות מאוד חשובות בספר תורה. א', שאסור שיהיה חסרה אות.
שיהיה אסור מה?
אסור שתהיה חסרה אות.
כן.
אפילו אות אחת חסרה ספר פסול. ושחייב להיות רווח בין אות לאות. כלומר, בספר תורה ממחיש לנו איך צריכה לראות חברה. אי אפשר לוותר על אף אחד, וחייב שיהיה מקום לכל אחד. ואני חושב שבעיניי זה סמלי, שנכנס ספר תורה לזכר חנן בקיבוץ בארי, במקום הזה של להגיד יש מקום לכולם, שכל אות יכולה להיות בפני עצמה, ויש אות לכולם, ואנחנו צריכים לשמר את הנקודה הזאת, בכל הכוח מול כל הרוחות הרעות שנושבות, להגן על זה בחירוף נפש, על הנקודה הזאת, שאנחנו, יש מקום לכולנו פה.
כמה נכון וכמה מרגש.
תקשיבי, אני כותב את המילה בראשית שאמרת מקודם, ושיש בתוכה את בערי שמחת תורה, שינתף, נכון? זה דבר מדהים. זה קטע באמת? מדהים.
נכון, הנה, אתה רואה. בלי להתכוון, אבל זה בדיוק, בדיוק התקומה שלנו. בדיוק
לא נקים, יאמן. בערי שמחת תורה זה בראשית, מדהים.
נכון.
אוקיי, טוב, רחל פריקר ומנחם קלמן זון, תודה רבה שדיברתם איתנו.
תודה לכם.
תודה.
לתראות מנחים, דש בבית.
עכשיו נגיד שלום לעורכת הדין ענת גינסבורג.
בוקר טוב, שלום שלום.
נפגעי הנובה, המסיבה, תובעים 200 מיליון שקלים מהמדינה. ספרי לנו על התביעה הזאת, בבקשה.
אז אנחנו מייצגים עשרות מהנפגעים של מסיבת הנובה, מהניצולים, הניצולות. הייתה שם רשלנות ומחדלים מאוד מאוד קשים. אנחנו הגשנו את התביעה כנגד צבא הגנה לישראל, המשטרה והשבק. חשוב מאוד לציין שהתביעה הזו לא באה במקום ועדת חקירה. אנחנו לא נכנסים בכלל לעניין הזה, אלא אנחנו מתייחסים לעובדות שהן עובדות ברורות וידועות, לפחות לנו. א', לנושא של אישור ורישוי המסיבה, שלא היה צריך להינתן, ושנית, לעובדה שברגע שידעו בלילה שבין השישי לשביעי באוקטובר, על כך שיש פעילות חריגה מאוד, אירוע חריג בגבול עזה, היו צריכים להרים שיחת טלפון אחת שעולה אפס, להרים טלפון ולפזר את המשתתפים, ואז לא היינו מדברים היום.
תגידי, יש תקדים לתביעה כזו שגם התקבלה?
תראו, אני רוצה להתייחס לתקדים שבו, התקדים הראשון שבו בתי המשפט, שבו בית המשפט המחוזי והעליון, קיבל תביעה שאני הגשתי לגבי הרשות הפלסטינית, פסק דין מנטי. מה שחשוב לציין לגבי פסק הדין הזה, פסק דין מאוד מוכר, זה שנקבע שם שניזוק של פעולת איבה יכול לקבל גם בשלב הראשון יכול לקבל קצבת נפגעי איבה, לאחר מכן אחרי שתסתיים תביעת הנזיקין הוא יחליט אם הוא רוצה להישאר עם קצבת נפגעי איבה או שהוא רוצה לקבל את פיצוי הנזיקין. כאשר פיצוי הנזיקין זה סכום אחד שהוא מקבל אותו, והקצבה זה סיפור אחר שניתן טיפין טיפין. עכשיו, אתה שואל אותי אם יש תקדים. תראה, אני נזיקיסטית כבר 35 שנה, לשעבר סגן פרקליט מחוז תל אביב. זה לא שונה בהרבה מתביעות נזיקין שבהם מעורבת המדינה. אני הצגתי הרבה שנים את המדינה. אני הצגתי את החבר של ברנוער נגד המשטרה. אבל פה האסון הוא אסון קולוסלי, כולנו יודעים. אסון כזה לא היה ואני מאוד מקווה שגם לא יהיה.
אבל אני שואל עדיין, איזה תקדים מבחינה משפטית היה לזה? וגם מה ההבדל בין נפגעי או חללים של נובה ליתר הנפגעים?
אז אני אומר כך, קודם כל אנחנו לא מייצגים את משפחות החללים. Mm-hmm. משפחות החללים למעשה מוכרים כמשפחה שקולה. Mm-hmm. משפחות שקולות, אנחנו מייצגים אך ורק את הנפגעים פגיעות פיזיות ופגיעות נפשיות.
Okay.
עכשיו, לגבי, אתם שואלים אותי לגבי תקדימים, יש לא מעט תביעות, לרבות תביעות שאני הגשתי כנגד מדינת ישראל, בגין עוולות נזיקיות. המקרה הזה, הספציפי הזה, הוא מקרה מיוחד, עוד לא היה דבר כזה, אבל הוא לא שונה, הוא לא שונה בפן של תביעות רשלנות או מחדלים, בין אם כנגד המדינה ובין אם רשויות אחרות.
תגידי, מה מצב האנשים?
נוראי. אני רוצה להגיד לכם שאנחנו התחילו לפנות אלינו בשלב מאוד מאוד מוקדם. התחלנו לשבת איתם, יש לנו צוות גדול במשרד, והתחלנו לשבת עם האנשים. אני באמת, דבר כזה, חייבת להגיד לכם, ואני אומרת בכאב לב ענק, אנחנו לא ראינו דבר כזה, התיאורים הזוותיים, ואתם רואים את זה בתקשורת, אבל לא תמיד שומעים ולא תמיד מבינים, ואני גם לא הייתי רוצה להתייחס לזה, אבל כל מה שאתם רוצים לראות בסרט זוועות, זה הרבה יותר גרוע מזה. זה חבר'ה צעירים שבאו לרקוד, ליהנות, היו בווייף, והיו באמת במצב רוח פנטסטי, ופתאום נקלעו, ללא, אפילו לא לסרט אמים, זה צייד ברווזים כשהם נמלטים על נפשם שעות. מי שהצליח, כן? הם ראו דברים נוראים ואיומים, חלקם במצב פיזי מאוד קשה, רובם בפוסט-טראומה מאוד מאוד קשה. צריך גם להבין, זה לא חיילים שהתאמנו ונכנסו לקרב, גם חייל לא עוקב בפוסט-טראומה פעמים רבות. זה חבר'ה שפתאום ב-360 מעלות, הגיעו למצב שאי אפשר תאר אותו אפילו. עכשיו, אם היו יודעים שהם אמורים להיחשף לסיכון כזה, הם לא היו באים לשם. לא היו באים לשם. שמו 3,500 אנשים בתא שטח קטן על גבול עזה. על גבול עזה. זה נורא. ואני אומרת לכם, החבר'ה אצלי במשרד גם, אנחנו כולנו מסתובבים במועקה מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. ואנחנו נלחם עד הסוף פה, בלי חוכמות. כמו שפילסנו את הדרך לנפגעי טרור, אנחנו גם נפלס פה. כי מגיע להם, מגיע להם שילחמו בשבילנו.
את חושבת שמה שיצא החוצה מהמסיבה משקף את המצב האמיתי, או שאת חושבת שהמצב האמיתי יותר גרוע ממה שיצא החוצה?
ומה הכוונה במה שיצא החוצה?
בסרטים, בתיאורים, בסרטונים, בעדויות. את חושבת שהציבור מבין, או שאת מהתיאורים והעדויות שאת שומעת, את חושבת שזה עוד יותר קשה?
תראו, לפחות במקרים הרבים שנחשפנו אליהם, קשה אפילו להפנים את הזוועות שהם ראו. אני לא רוצה לציין בתקשורת, אבל בואו נניח מה קורה לזה שאתה בורח, ואתה בסוף מגיע ומתחבא מעל גופות, ואתה, שהם גם מעליך, ואתה רואה את המחבל הולך ומחפש אותך. זאת אומרת, אנשים שרואים את האיברים הקטועים, או ראשים שאפים, תשמעו, זה, אי אפשר לתאר את זה אפילו, אי אפשר לתאר את זה. אני באמת לא יודעת איך החיים של כל החבר'ה האלה, וזה אנשים צעירים, ואנשים צעירים.
היו הרבה אנשים דלוקים גם, לא?
אני מניחה שכן, זה מאוד מאפיין את המסיבות האלה, אבל זה לא לרעתם, אתם יודעים, לפעמים אני חייב גם להגיד שזה שאתה דלוק, זה עוד יותר מעצים את, מעצים את מה שאתה רואה.
ברור.
זה עוד יותר מעצים את החשיפה.
אני חושב שזה חלק
נורא.
מהעניין שחלק לא יוצא מזה.
יכול להיות.
כן.
יכול להיות, אבל תראו, אנחנו יודעים מה זה המסיבות האלה, זה לאו דווקא שכולם דלוקים, לאו דווקא, אנחנו לא יכולים להצביע מי כן ומי לא, אבל דווקא שאתה ככה, זה עוד יותר מעצים את מה שאתה עובד.
אבל עורכת הדין גינסבורג, אין כפל פיצויים, זאת אומרת,
לא,
הוא,
לא,
הוא
לא,
יקבל, נו נכון, אז מה הסיפור כאילו,
לא,
מה
טובים ומה... לא, אנחנו חייבים לסיע, אנחנו לא נוכל להיכנס גם לזה עכשיו.
מה,
לא, זה חשוב שגם ידעו, אם מישהו מתכנן תביעה, אם חבל, אולי לא חבל להגיש את התביעה, אם אין כפל פיצויים.
אז אני אגיד במשפט וחצי, לא, אני אגיד במשפט וחצי, הפיצוי שאתה יכול לקבל אותו מבית המשפט, בפעימה אחת, גדול, 10 מונים, מקצבאות, ואו-או לפי פסק הדין של
אימנטים
בבית המשפט העליון.
עורכת הדין ענת גינסבורג, שמייצגת את הטובים בתביעה של משתתפי המסיבה נובה, תודה רבה שדיברת איתנו.
תהריים טובים ונקווה לטוב.
בעזרת השם, תודה. פרסומות. טוב, עכשיו נשמע את אחרי הנצח, שזה במקור של פאר טאסי, ומי שישיר זה סרן במילואים שאולי גרינגליק, זכרו לברכה שנפל במלחמה, ואחותו מיכל, זה אותו בחור ששר בתוכנית הזאת בערוץ 12.
כן.
בוא נשמע את
הדבר. רגע, אני רוצה להקדיש את השיר ללוחם גל הרשקו, שנהרג ברצועת עזה לפני שבועיים. זה שיר שהוא ואימא שלו מאוד אהבו, הוא מקיבוץ יפתח, וקברו אותו בלילה, בגלל איום הנמתת של חיזבאללה.
כמו ים שזוכר את החוף, גלים מגלים את הרוח, כמו שהלב יגלה מחאות.
הטבע אוכל עוד לברוח מזיכרונך אל שפיותי עד אחרי הנצח עד לפני הכל ניפגש תראה בסוף זמן הוא ים אך לא החור עד קצבו
כוכב שוב נפל בשמיים ומישהו ביקש משאלה השמש טובעת במים כמו שאני טובעת בך לא תדע איך שמחתי בלילה כשבאת אליי בחלום באור שעל נועם פניך טוב שמצאת מקום עד אחרי הנצח עד לפני הכל ניפגש תראה בסוף זמן הוא ים אך לא החוף עד כספות הרוח עד יכבה
אין איזה סיפור באיזה מציאות אנחנו שיש לנו לוחם בהנדסה מקיבוץ יפתח ואי אפשר היה לקבור אותו ואת הטקס עשו בקיבוץ גנוסר ללוחם קוראים גל הרשקו והוא מאוד מאוד אהב את השיר הזה ואחרי הטקס שהיה בגנוסר הם עלו בלילה בחושך ליפתח, עשו לו טקס מצומצם יהיה זכור ברוך
יעברו הדברים יחזרו אורחים ומפיקים שר פלסנר וליאור שד משפיצר אחראי על השידור סתיו קורנס ותמר שלומוביץ' האורחים בדיגיטל ראות מתיתיהו ארגון שני רומנו ודוד זבולוני שנדע ימים טובים יותר תודה יוסי
שבת שלום
צ'אבס
ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד. אחרי החדשות, סיוון כהן.